ערב טוב, בכלל העיכוב, ערב טוב, שנזכה כולנו באמת לחורף טוב. עוד מותר, בעיקר אחרי האיתותים האחרונים, לברך שתחל שנה וברכותיה באמת. אנחנו מתחילים מבראשית, ואני מבקש לחסות קצת את בראשית, שבשבת שמאחורינו, ואת נוח שבשבת שמלפנינו. שתי פרשיות שאנחנו נוהגים להזכיר תמיד, שמסתרעות על פני 2,000 שנה. מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, שכבר מתחיל את הליכתו לחרן בסוף פרשת נוח בשבת שלנו. כל התורה כולה, מהפסוק הראשון בלך לך ועד לעיני כל ישראל בסוף דברים, זה עוד כמה מאות שנים אחר כך. ומ2,000 השנים הללו אנחנו כמובן מקבלים רק את התמצית של התמצית. זאת תהיה טעות לחשוב שריכזו כאן את 2,000 השנים כדי לתת בקיצור הקדמה שמוכרחים לתת, אין ברירה, אבל התורה בעצם צריכה להתחיל בלך לך. חלילה. אבל התמצית שניתנת מחייבת אותנו בעיסוק גדול, בהבנה גדולה, לנסות לגעת מתוך כל המרחב האדיר הזה, מאדם הראשון, דרך המבול ודור הפלגה וכל מה שמתרחש בדרך, פעם ועוד פעם ועוד פעם, במה שאנחנו מקבלים מ2,000 השנים הראשונות של העולם. חז"ל אומרים, 2,000 שנים ראשונות הווי העולם. 2,000 שנים, סליחה, 6,000 שנה. סליחה, 6,000 שנה הווי העולם. העולם הזה, יש לו 6,000 שנות חיים. 2,000 שנים ראשונות טוב. הן מסתיימות אצל אברהם אבינו ואת הנפש אשר עשו בחרן. 2,000 השנים הבאות, תורה. והן מתחילות שם באברהם אבינו, ו2,000 השנים האחרונות נקראות 2,000 שנות משיח. שם בתוכם אנחנו נמצאים. שליש מימי העולם, שליש מימיו של העולם, נמצאים בפרשיות בראשית נוח. קראתי לשיעור בין אדמות לאנושות. שאלו אותי בכניסה, מה זה אדמות? אני חיפשתי את המילה, אני לא יודע. אנחנו מדברים תמיד על אנושות. באנגלית נדמה לי שמשתמשים בזה כמעט כאותה מילה. אדם זה person. ואנושות זה personality, או humanity, humanity, או man or mankind. אבל מה בין האדם לבין אנוש? מעניין מאוד שהאנושות שלנו לא נקראת בעברית על שם האדם, אדמות. אנחנו טכנית בני אדם, אם אנחנו באמת בני אדם. אנחנו טכנית בני אדם. אבל בני אדם זה ממש תיאור ביולוגי. אנחנו הבנים של אדם. מפני שאדם הראשון, שאגב זה אדם וחווה גם יחד, כי הם נבראו יחד. אחר כך יש את הפיצול. אבל אדם הראשון הוא לא בן אדם. בסדר, הצלחתי להסביר את הדברים, זה מוזר. אדם הראשון הוא לא בן אדם. הוא אדם. הוא לא בן אדם. אדם הראשון נוצר עפר מן האדמה, ונשמת חיים מן השמיים. הוא לא בן אדם. אנחנו מבטאים את זה שאיננו אדמים, כלומר ברואים מנשמת חיים מן השמיים ואפר מן האדמה, אלא אנחנו כבר ברואים מאבא ואמא ושכינה על גביהם. זה מתבטא בביטוי אנחנו בני אדם. בני אדם ובנות אדם מופיעים בפרשה שלנו. אנחנו לא אדם, אבל אנחנו כן אנושות. מה אנוש כי תזכרנו? אומר דוד המלך בתהילים באחד הפסוקים הכי יפים. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. אז בן אדם מקביל למה? לאנוש. זה מאוד מעניין. אנוש הוא סך הכל הילד של שט. זה שם. כמו קינן ומעללאל ועוד הרבה שמות. והאנושות נקראת על שם אנוש. אנחנו נדבר על האדמות ועל האנושות, על מה קרה בימי אנוש, על מה זאת אנושות, מילה קשה, מה שורש המילה של אנושות, מאוד מעניין. האם זה לא בא מהמילה אנוש וכואב? המילה אנוש היא מילה מאוד פסימית. מאוד פסימית בכל הטיה בעברית שלא תעשו. וזה שורש המילה. אנוש הלב ועקוב. מכה אנושה, כל כך הרבה פסוקים מכירים את הלהיות אנוש באלף. נעסוק קצת, לא במילים, לא בפילולוגיה. אבל בואו נתחיל את הדברים מהפסוקים שלפנינו. ויצא קין מלפני אדוני וישב בארץ נוד קדמת עדן. בכוונה פתחתי בפסוק הזה כדי לומר במה לא נעסוק. הפסוקים שלפני כן עוסקים בחטא קין, ברצח, בעונש, אות קין, דיברנו על זה פעמים הרבה. מדלגים. דילגנו ביחד עם זה עכשיו על חטא, עץ הדעת, על כל זה אנחנו מדלגים, אנחנו עוסקים היום באדמות ובאנושות. וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחייאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. אגב, מופיע כאן די במהירות. לא כתוב, ויולד מחויאל בנים ובנות, ויחי מיוחויאל כך וכך שנים, כמו שכתוב בפרק הבא, על צאצאיו של שט. ויחי אנוש כך וכך זמן, ויולד בנים ובנות, ויחי מהללאל, ויחי ארפחשד, מתושלח, זוכרים? עד נוח. כאן מאוד מהיר, קודם כל מהסיבה הפשוטה, כי גזעו של קין יימחה עוד מעט על ידי האחרון לבניו, למך אביהם של האחרונים, בוא נקרא. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. אני זוכר מתי, אבל פעם עסקנו בהרחבה בשתי נשותיו של למך וברעיון הזה של שתי אנשים, מדלגים על זה עכשיו. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. אני לא אתעכב בפסוקים האלה, אני רק אומר משפט אחד. מי שחושב שאלפיים שנות התוהו הם אלפיים שנות כאוס, חורבן, כלום, טועה טעות מרה מאוד. יש כאן כינורות ועוגבים, מוזיקה ותרבות, הייטק, תעשיית נחושת וברזל, צון ומקנה. יש כאן עולם מלא תעשייה ומלא תרבות, וזה נקרא תוהו. יש כאן עולם חסר משמעות. וכשבחוסר משמעות בונים עוד בניין, אז יש עוד בניין בממלכת התוהו. ואם בחוסר המשמעות בונים מגדל גורד שחקים, אז יש מגדל גורד שחקים של תוהו. התוהו לא משתנה על ידי העיר שקין מנסה לבנות. אתם שמתם לב מה הדבר הראשון שקין עשה? והיא מה? בונה עיר. איך הוא קרא לילד שלו חנוך? וחנוך איך קרא לילד שלו? עיר עד. איזה שם. עיר עד. שהעיר שלי תהיה לנצח. זה מרתק, קין שהולך לבנות עיר. קין איש האדמה שחשב שכל העולם שלו והרשה לעצמו לרצוח את אבן. זה לא האזין לכל בני אחיו שצועקים אליו מן האדמה. וגם לא לכל שיצא מן השמיים ושאל כבר בדור הקודם אייכה. קין נענש נע ונד תהיה בארץ. אז מה עושה אדם שמרגיש שהוא בגלות? מה הוא עושה? בונה עיר. ככה הוא לא ירגיש את הגלות. והעיר נבנה, ומגדלים בונים מגדלים, ועל המגדלים עוד מגדלים, ולאט לאט העולם מאבד את משמעותו. במילה אחת, פעם הערכנו בזה, שמתם לב לשמות שושלתו של קין, בואו נחזור רגע לפסוק י"ח. ויוולד לחנוך את, במהירות, בחצי שנייה, בלי להיכנס, את מי את? עיר עד. איזה שם. שהיורק, שהניו יורק תהיה איטרנה, שיהיה נצח פה ליורק. עיר עד. ועיר עד ילד את מי? את מחו יעל. אתם מבינים איך לאט לאט האל נמחה? מחו את יא ואת אל. נו, למחות זה למחות, אבל עוד זה חי, אתה מנסה למחות. ומחי יעל ילד את מי? מתו שאל. זה כבר מת לגמרי. לא רק האל מת, אלא גם השואלים את האל. שואל, השאל, גם הוא כבר לא נמצא. אין יותר מבקשי השם. יש מבקשי עוד קומה במגדל. כדי שהעיר עד תהיה מספיק, אם אפשר עם הטלפונים זה יעזור. פשוט מוצאים מהריכוז. כדי שהעיר עד הזאת החזקה תהיה כל כך גבוהה וחזקה, שלא יפריע לנו כל מיני אל וקולות אייקה כאלה, ואחים שצועקים מן האדמה ועוד. ומתושאל ילדת למך. היקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה, לא ניכנס עכשיו. והם כבר מולידים ילדים, והילדים ממשיכים את התעשיות הנפלאות, והתעשיות מתפתחות. ויובל ויבל הם לא כנר וחורש נחושת, הם אבי כל תופס כינור ועוגב. זה לא כנר. פעם היה אדם אינסטלטור. היום זה מהנדס צינור. מעל ניהול הברז. זה כבר, הוא מארגן את רעיון התופס כינור ועוגב. זה בגלל מהלך אחר לגמרי, זה לא כנר. זה אידיאולוגיה. זה תעשיית אדירים. ככה מבטיחים שהעולם יתקיים. לא יצליחו להרוס לנו את המגדלים. כל מיני משה רבנויים כאלה שיתחילו להגיד, רוצים ללכת לסבוח קורבנות. כאן יהיה מצרים. כאן יהיה בסדר העסק. זאת שושלת קין הרוצח. שחושב שהאדמה שלו. ולכן גם אני שלו. סוף השושלת הזאת פשוטה, ויאמר למך לנשיו, עדה ותפילה, שמען קולי משי למך, האזן האמרתי. זאת לא רק מוזיקה ותעשייה, זה פעם ראשונה שאדם שר. שירה. תרבות במיטבה. כי איש הרנתי לפצעי וילד לחבורתי. גנטיקת הרצח מחזרת על אכסניה שלה. כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. וחז"ל אומרים מיד, למך בסופו של סיפור הורגת סבא רבא קין שהאריך ימים. בטעות. או לא בטעות. אבל השושלת נגמרת. מכל השושלת הזאת נשארת רק נעמה. זוכרים את נעמה שלא היה לה שום תואר? הטייטל היחיד שלה היה ואחות תובל קין נעמה. לא נעים. לא הייתה אם כל תופסי משהו. והיא תהיה בהמשך אשתו של נוח מצאצאיו של שת. על הרקע הזה כל כך מובן שמנסים שושלת אחרת גם. פסוק הבא. זה אומנם מקור 2, אבל זה פשוט הפסוק הבא. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת. וידע אדם עוד אחרי רצח הבל. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. עכשיו החלק החשוב. אז הוכל לקרוא בשם השם. אז הוכל לקרוא בשם השם. עכשיו צריך להבין. אנוש מקביל לנכד של קין. נכון? או לבן של קין. כי שת הוא האח של קין. אז אנוש מקביל שם. אז הוכל לקרוא בשם השם. כאן ממשיכה התורה. אנחנו לא נעסוק בזה. זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים. אדם בדמות אלוהים עשה אותו. דבר עוד מעט על המושג אדם. זכר ונקבה ברעם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. ויקרא את שמו שט. היו ימי אדם אחרי הולידו את שט כך וכך לא ניכנס. והוא חי 900 שנה ו30 שנה וימות. ויחי שט 5 שנים ומעט שנה ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה, והיולד בנים ובנות, והיו כל ימי שת וכו'. זה ממשיך עד נוח. אנחנו פה עצרנו את זה. ואצל אנוש עצרו והודיעו, אז הוכל לקרוא בשם השם. מה זה אז הוכל לקרוא בשם השם? מה קרה אז? רש"י אומר, אז הוכל לקרוא בשם השם, פירוש שאולי מבחינתנו הוא קצת מפתיע, למרות שבעברית הוא בסדר גמור. מעניין שרש"י אגב לא נותן שני פירושים אלא רק אחד. אז הוכל, מקור 3, לשון חולין, לא אז התחילו לקרוא בשם השם. ועוד מעט נחשוב למה רש"י דבק דווקא בפירוש הזה. מה היה רע לרש"י להגיד אז הוכל, אז התחילו? למה רש"י לא מוכן לתת צ'אנס אפילו לפירוש הזה, אם נשתמש בביטוי הזה? רש"י לא אומר שני פירושים, תשימו לב. אז הוכל לשון חולין, לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים, עבודה זרה, בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן עבודה זרה, ולקרותם אלוהות. מעניין מאוד מאוד. רש"י בעקבות המדרש אומר בפרשת בראשית, בדור השני אחרי אדם הראשון מתחילים עם עבודה זרה. אתם תספרו על העבודה זרה בפרשת נוח, וגם זה תחשבו רק מדרשים. אתם תיפגשו פתאום בעוצמות אדירות של עבודה זרה אחר כך בפרשות הבאות. ולא תבינו מאיפה זה התחיל. עד הוכל לקרוא בשם השם. זה האז הראשון בתורה. כל כך מזכיר לנו את הלהבדיל. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. מה השירה? השם ימלוך לעולם ועד. אבל היה אז לפני כן. אז הוכל לקרוא בשם השם. למה רש"י חייב לפרש דווקא כך? אגב, זה עד כדי כך ברור לרש"י, לראשונים, תראו את הרמב״ם במקור חמש. הרמב״ם במקור חמש פותח את הלכות עבודה זרה ברמב״ם, בספר המדע, בפרק היסטורי. תראו מה הוא כותב. כך הוא פותח את הלכות עבודה זרה. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה. קודם כל, זה כל כך פותח לנו ערוצים. פרשת בראשית נוח זה לא האדם הקדמון שחי בעולם של תוהו. זאת פילוסופיה. זה עולם שלם עם אלילות, אחר כך עם תרבות בלתי רגילה, עם מוזיקה מצוינת, עם תעשייה מפוארת. צאו מההתנסות של הגאוותן שמתחיל את העולם מהרגעים המודרניים שלו. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור. זה תראי פלאות. אצלנו, כך אני בתור ילד הבנתי, שבעולם היה אנוש. והוא חי 912 שנה. ולידו אולי היו כמה גמלים ודינוזאורים, כי עוד כן היו או לא היו, ואז יש דיון. היו חכמי אותו הדור, והיו מפלגות, והייתה פוליטיקה, והיה CNN, והיה עולם שלם. עולם ומלואו, מגדלים וגורדי שחקים, הכל היה. איך, הייתה לך אהבה מילה אחרת? מה חשבת, שאלפיים שנה מה היה? הקפאה? לא, לא יש הכל היה. רק נבחרו נציגים שכנראה אפילו בשמותיהם מתארים את מה שקרה בעולם. מחוי האל, מטוש האל, מול אנשי הצאצאים של שט, אתם זוכרים חלק מהשמות שלהם? מהל על אל. איזו מלחמה בין מחוי האל למהלל אל. מה, סתם מילים? פרשת בראשית, רצים קדימה. אגב, איך מתרגמים את זה לאנגלית? אני לא יודע. איך מתרגמים מהלל אל ומחוי האל? כבר מה שווה הפרשה בקיצור אם לא שמים לב למילים האלה? זה תפיסות, זה מלחמת עולם של אלפיים שנה. זה פי חמש מכל התקופה שהתורה שבכתב מסתרעת עליה, מלך לך עד הסוף. עולם שלם. זה כל אלפיים שנות הגלות. אפשר לסכם אותם בפרשה? אם סיכמו לנו בפרשה, בואו ננתח. אני חוזר לרמב״ם. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה רצת חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים היה. מעניין מאוד, הרמב״ם דבק בגרסה הזאת שאנוש עצמו. לא רק כמו שרש"י אומר, אז הוכל לקרוא בשם השם, אבל אולי אנוש היה צדיק. ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, בואו ננתח קצת את העבודה הזרה כמו הרמב״ם. זה ניתוח מאוד חשוב עכשיו. הרמב״ם בהמון כבוד מתייחס לעבודה הזרה לפי השתלשלותה. זה לא סתם אנשים טיפשים שהתחילו לעבוד לעבר. הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד. הוא נתן הרבה כבוד לשמש, נכון? והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. זה לא נשמע כל כך רע. אף אחד לא עבד לשמש. רק אמרו, צריך לשבח את השמש. זה נכון. אם הקדוש ברוך הוא משבח אותה, אז גם אני צריך לשבח אותה. לא. ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו, מה, הוא משבח את השם, משפטה, תשבח את השם. למה לא? וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שהוא גידלו וכיבדו. לא הגיוני? כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך, אם אתה תזלזל בעבדו של המלך, אתה פוגע במלך. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפערם בדברים, ולהשתחוות למולם, עדיין הכל במגמה חיובית, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. הדעה הייתה רעה, לא מזידים, לא רעים, לא רשעים. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. הם לא אומרים זה האלוה. מה פתאום? הוא שירמיהו אומר, מי לא ייראך מלך הגויים כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, ובאחת יבערו ויחסלו מוסר הבלים עץ הוא. הסבר נפלא עכשיו לפסוק. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדיך, אבל טעותם וכפילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. ומוסר הבלים עץ הוא, לתת לעץ כבוד, זה ההבל. ניתוח נפלא של הרמב״ם. ואחר שערכו הימים, עכשיו באים הטרמפיסטים, עמדו בבני האדם מביאי שקר. כל אידיאולוגיה יכולה לכלול אחריה איזה טרמפיסט מטורף. עמדו בבני האדם מביאי שקר ואמרו שהאל ציווה ואמר להם. זה לא היה לעיני כל ישראל או לעיני כל זה, הם אמרו, ככה הוא אמר לי בלילה. עליתי להר והוא סיפר לי, היה, לא היה אבא, כן היה, לא יודע מה זה, בשקט, אף אחד לא יודע. שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או עבדו כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו, כדי להשתחוות לו כל העם, הנשים, הקטנים, שאר עמי הארץ, הוא הולך מהאנשים לנשים, מכולם הוא עובר את העם, עובר את כולם. הוא מודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו, ושם הרמב״ם ממשיך וממשיך וממשיך, ואנחנו עוצרים כמובן פה, עד אומר הרמב״ם שבא אברהם אבינו ואמר, חבר'ה די, ושבר את הפסלים. לפי הרמב״ם, מי ימי אנוש שהוא בן אדם, נכון? בן שט. לא בימי שט. מי ימי אנוש שהוא בנו של שט, מתחילה עבודה זרה בעולם. העבודה הזרה הזאת בעולם מתחילה לא במזיד במובן של לעבוד לכוכב, אבל לאט לאט היא מתגלגלת למה שהיא מתגלגלת. במקור ארבע, מובא איזה מין פירוש, אגב, יש מהראשונים מי שמנסים להגיד, אז אוכל לקרוא בשם השם, אז התחילו. יש מי שמנסים לומר כך. אנחנו רוצים להבין למה רשי, הרמב״ם, כל כך דביקים דווקא באפשרות היחידה הזאת של עבודה זרה. במקור ארבע מופיע פירוש, אני אגב חייב לומר חצי מילה על, על, על הפירוש עצמו, אני לא הכרתי את הספר. לא הכרתי את הספר, אולי יש... מי שהכירו לפני כן, ודאי יש. מדובר באחד מהפרשנים האיטלקיים, מיהודי איטליה, מגדולי איטליה, רבי יצחק שמואל רג'ו, שחי לפני כ-200 שנה. 180-200 שנה הספר נכתב, פירוש מדהים בשם ביאור ישר. ישר זה ראשי תיבות, יצחק שמואל רג'ו, יצא ממש בזמן האחרון, בשם רבי יוסף פרארי הוציא את זה, ובאמת, פירוש מופלא, פשוט מופלא, פשט ולשון, לי זה נפל בפירושים נפלאים ממש, הוא עושה כל הזמן בפשט ובלשון. ואותו רבי יצחק שמואל רג'ו, שמין הסתם ניתקל בו בדברים הבאים, כי הוא באמת, הוא עולם ומלואו, אומר על הפסוק, ויקרא את שמו אנוש כך. השם הזה הושאל אחר כך אל כל המין האנושי. עכשיו זה מעניין מאוד. אם בימי אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה, ושם מתחיל המושג אנושות, זה מחייב אותנו בהמון חשיבה. כי מצאנו מה אנוש כי תזכרנו, אנוש כחציר ימיו, נכון? אלה פסוקים מפורשים בתהילים שהאנושות נקראת על שם אנוש. היא לא נקראת לא קיינות ולא מעללאליות ולא נוח. נכון? יש עם אלוהי אברהם. זה כבר עם אחד. אבל היא נקראת כולה אנושות. והוא נגזר מלשון ומכתי אנושה. עקוב הלב מכל ואנוש הוא. אגב, הדמיון בין אנוש לאנוש זה לא של רצו, זה לא של הביאור ישר, זה לפניו. פשוט נסכם את זה לפלא. ונקרא כן האדם בבחינת היותו תמיד, תשמעו משפטים, איש מכאובות נגוע ומוכה אלוקים ומעונה. נשמע מאוד פסימי. אבל יש לזה המשך, רגע. והנה שט, אבא של אנוש, חכם גדול היה. כי נולד בדמותו של אדם הראשון, ככתוב לפנינו. ככתוב לפנינו, הכוונה, אם תשמרו שנייה אצבע בשורה הזאת, במקור 2, בפרק ה', כתוב בפסוק ג', ויחי אדם 30 ומעט שנה ביולד, בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. מכאן ואילך לא מופיע עוד פעם ויולד שט בדמותו כצלמו ויקרא את שמו אנוש. רק אצל אדם זה מופיע. כי למרות שאנוש הוא בן אדם שבא מאיש ואישה ושכינה, הוא בדמותו של אדם הראשון. אם תרצה לדעת האם בן האדם דומה לאדם, הוא הרי נוצר אחרת. כן, הוא בדמותו כצלמו. והנה שט חכם גדול היה, כי נולד בדמותו של אדם הראשון. ולפי שנתן על ליבו תמיד גודל חטאת אביו, מי זה היה אביו של אנוש? שט. שט ואדם. שט זה אביו של אנוש, ושט נותן לאנוש את השם, השט יודע מה היה חטאו של אדם. חטא גן העדן, חטא עץ הדעת. ולפי שנתן על ליבו תמיד גודל חטאת אביו, והבין איך על ידי האבון ירד או ירד האדם פלאים, ואיבד סגולותיו היקרות, שט היה האחרון בעולם, איש העדות האחרון, שיכול לספר לנו על האדם מגן העדן, ולדבר עם בן האדם שנולד אחר כך כבר. נכון? שט. הוא הדור בין אדם בגן עדן לבין אנוש. והוא בא אל הבן הנולד, ולכן קרא השם בנו הנולד לו אנוש. שם בנו הנולד לו אנוש. כלומר, ראוי מעתה לאדם להיות שפל רוח, אנוש ומעונה. תתחיל להוריד קצת את האף. תרגיש קצת את המכה האנושה ותהיה קצת יותר אנוש, קצת יותר סבלן, קצת יותר מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. פן מרוב השלווה יפרוץ גדרי תאוותיו וילך אחר יצרו הרע. ניתוח בלתי רגיל לשם אנוש. זה מצד אחד מתאר משהו פסימי, מצד שני בדיוק הפוך. תהיה קצת אנוש. קצת תוריד את עצמך. מעניין מאוד שהחכם רבי יצחק שמואל רג'ו מסביר את אז אוכל לקרוא בשם השם בצורה אחרת. אז אוכל לקרוא בשם השם, אתם רואים את דבריו, לשון תחילה. במובן החיובי. נכון? לא אז אוכל, אז התחילו עבודה זרה, לשון תחילה. אבל תראו איך הוא מחבר את הכל. והעניין שבהיות רוב בני אדם בדור ההוא שוכחי אלוה, וטעו אחרי הגילולים, אז החלו נדיבי עם לקרוא בשם השם. אומר, הביאור ישר, לא משנה לי אם אז הוכל זה התחלה, או אז הוכל ואז התחלל. מסכים על זה שבזמן הזה התחילה העבודה זרה. על זה אני מסכים 100%. אני טוען, יטען הביאור ישר בהמשך, שדווקא אנוש עצמו לא היה כזה. והשימות של הגדולים שמובעים בהמשך, אנוש, ירד, מעל הלב, מתושלח וכו', הם אלה שניסו כל הזמן אחרת, חנוך שיתהלך את האלוהים. כך או כך, בימי אנוש מתחילה העבודה הזרה. איך פתחנו מה בין אדמות לאנושות? אני רוצה ברשותכם לעצור את הסוגיה הזאת של בין אדם לאנוש, שראינו לה המון נתונים, אבל צריך לדעת לחבר אותם עוד מעט. ולקפוץ קפיצה למקום אחר לגמרי, 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 למילה שמופיעה הכי הרבה בפרשות שלנו, אולי בכלל בתורה, היא מופיעה כבר בפסוק הראשון בתורה. זה נשמע מוזר לדבר על המילה הזאת בכלל. לא בראשית, אלא אלוקים. אלוקים. רוצה רגע לדבר על המילה אלוקים. המילה אלוקים, בפשטות לשונה, מה זה אלוקים? אלוקים זה כוח, נכון? כוח. אבל יש במילה אלוקים, קודם כל את המילה אלה. נכון? אלה. אנחנו כמובן אומרים אלוה. אבל יש הבדל כל כך מהותי בין אלה לאלוה. מי שטיפה רגיש ללשון. כשאנחנו אומרים אלוה, מה אנחנו רוצים להגיד, דבר ראשון? יחיד. נכון? כשאנחנו אומרים אלה, מה אנחנו רוצים להגיד? רבים. אלה ואלוה. אותן אותיות בדיוק. בא לבטא כל כך שני הפכים. אגב, אתם זוכרים מי אמרו את המילה אלה כשרצו לדבר עבודה זרה? אנשי חטא העגל. איזה משפט. אלה אלוהיך. שמעתם? במקום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אלה אלוהיך ישראל. זה מוזר, אם היה שם עגל אחד, היה צריך להיות נאמר, זה. הם לא דיברו על העגל. הם דיברו על כל אונקיית זהב שהייתה שם. כי הם אמרו אלה. מופלא. דרך אגב, סתם במילה אחת מעניין. אם אתה רוצה לבטא את זה שהאלוקים הוא יחיד, אלוהים זה לשון רבים. למה המילה כל כך מסובכת? למה את היחידיות בעולם אתה מבטא במילה שמשמעותה רבים? מה רע בבראשית ברא האלוה? אנחנו מכירים אלוהים אחרים. מילה מרתקת. אני לא עוסק עכשיו בכל מה שנעסוק בהמשך, שאלוקים זה מידת הדין והכוח. רוצה להבין מילה בעברית, מותר. בראשית ניסיתי להבין, ברא, עכשיו אלוקים. מה זאת המילה? אני מבקש את רשותכם לעוף קצת ביחד להקדמת הזוהר. לא כדי להבין, אבל לפחות כדי להרגיש. אולי טיפה טיפה נוכל אחר כך, במעט שמותר לנו לעשות, לנסות גם מההרגשה הזאת להבין. הזוהר הקדוש במקור 9 מספר סיפור שמיד ניכנס אליו. פה בעצם צריך להתחיל השיעור. הוא מספר סיפור, אבל לפני שנגיע לסיפור, רק נראה את הפסוקים שעליהם מוסב הסיפור. מקור 8 אומר ישעיהו הנביא כך: ואל מי תדמיוני ואשווה? כך אומר הקדוש ברוך הוא. ואל מי תדמיוני? תנסו לדמיין, תנסו לדמות ואשווה. תנסו לעשות קומפר, תנסו לעשות מחקר השוואתי. ואל מי תדמיוני ואשווה? יאמר קדוש. קדוש פירושו מובדל, שונה, נבדל, אחר. והוא ממשיך, הקדוש ברוך הוא, וישעיהו מביא את הדברים בשמו: שאו מרום עיניכם. חז"ל אומרים ששאו מרום עיניכם זה ראשי תיבות שמע. שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, תסתכלו מעבר למה שהעין יכולה לראות. קוראים לזה בעברית לשמוע, אבל זה לפעם אחרת. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, וכולם בשם יקרא. תסתכלו על כל הכוכבים, לכל אחד יש שם, לכל אחד יש, נכון? מי ברא אלה? נו, מה התשובה, מי ברא אלה? הקדוש ברוך הוא, מצוין. שאלה שנראית מאוד מאוד ילדותית. התשובה כתובה בפסוק. לא, נכון, רטורי. שאלה רטורית, נכון? שאו מרום עיניכם, תארו לכם שהיה כתוב, שמע ישראל, השם. מספיק, רטורי, ברור שאלוקינו השם אחד. רטורי. אפשר בכלל להתחיל בראשית, והשאר רטורי. זה לא קושייה בפשט. זה בסדר גמור, מותר לפסוק לומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, והכוונה מי ברא אלה, אל מי תדמיוני ואשווה, אני בראתי. אבל בזוהר הקדוש לא כך קראו. הנה הסיפור, מקור 9, הקדמת הזוהר. הסיפור בזוהר מופיע פה מתורגם לעברית, לא כמו בפירוש הסולם, הוא מתורגם פה פשוט בגלל התרגום הטוב והדפוס הפשוט, כפי שהוא מובא באחד מספריו של הרב בר שאול, זכר צדיק לברכה, בלי שום תוספת, רק המקור. אמר רבי שמעון, רז זה, זה מדהים עכשיו, רז זה לא נתגלה, מלבד יום אחד שהייתי על חוף הים. פעם הלכתי על החוף, על חוף הים, הוא בא אליהו ואמר לי, מעניין, יש יהודים הולכים על חוף הים ופוגשים את אליהו. הלכתי על חוף הים, הוא בא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מהו מי ברא אלה? אתה יודע פשט בישעיהו פרק מ', מי ברא אלה? אמרתי לו, אלו השמיים וצבאם, מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו. איפה כתוב פה הקדוש ברוך הוא? רטורי, נכון? ככתוב, כי יראה שמך מעשה את בעותיך, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? בסדר? יפה מאוד. אמר לי, רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא. פה חייבים ריכוז. רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתגלה בישיבה של מעלה. ועכשיו על חוף הים, אני אליהו הנביא בא לגלות לך סוד, רבי שמעון בר יוחאי. וזהו. בשעה שהסתום מכל סתומים, סתימה מכל סתימים, חפץ להתגלות, בשעה שהסתום מכל סתומים, אנחנו נדבר על זה כל כך בשטחיות על הכל, מבחינתנו כשהקדוש ברוך הוא רצה להתגלות בעולם. עשה בראשונה נקודה אחת. נקודה. וזה עלה להיות מחשבה. הנקודה הזאת עלה להיות מחשבה. צייר בה בנקודה הזאת כל ציורים. חקק בה כל חקיקות. וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום, חקיקת ציור סתום אחד. קודש קודשים. בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה, ונקרא מי. שמעתם? הבניין הזה שהוא קודש קודשים בתוך הציורים, בתוך החקיקות, בתוך הנקודה, בתוך... הדבר הזה שם בפנים נקרא מי. ראשית הבניין, קיים ולא קיים, עמוק יסתום בשמו. לא נקרא אלא, צריך להיות פה אלא, לא נקרא אלא מי. חפץ להתגלות ולהיקרא בשם, ונתלבש בלבוש יקר, מאיר וברא אלה. אני חוזר אגב לפסוק חצי שנייה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. נקודה. מי ברא אלה? חכו. ועלה אלה בשם. אלוקים זה אלה מי. לא הבנתי, אבל לאט לאט. אגב, תגידו שהאותיות הן הפוכות, זה ים. נכון? כל הגילוי הזה הוא על הים. עוד מעט. נתחברו האותיות אלו ואלו, אלה ומי, ונשלם השם אלוקים. ועד שלא ברא אלה, לא עלה אלוקים בשם. או עד שלא ברא אלה, לא עלה אלוקים בשם. כדי שלאלוקים יהיה שם, כדי שאני אוכל לקרוא לו בשם, מה זה שם? רובן, שמעון, לאה, רחל. כלומר, כדי שאני אוכל לקרוא לך, אני לא יכול לקרוא למי. כי מי זו נקודה סתומה, 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 מחשבה? עוד רגע. כשאלה נכנס ונהיה אלה ומי יחד, פתאום יש שם. בראשית ברא אלוקים. לאט, עוד לא התחלנו. ואותם שחטאו בעגל על רב שלנו, זה הסוד שהם חטאו. אמרו, אלה אלוהיך ישראל. ואת איזה מילה הם שכחו? את המי. היה להם אלה. לא היה להם מי. וכמו שהשתתף מי באלה, כך הוא שם המשותף תמיד. ובסוד זה העולם קיים. אתה רוצה לדעת במה העולם קיים? בסוד של אלה ומי. בראשית ברא אלוקים. פרח אליהו ולא ראיתי. וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו בסיפור. בא רבי אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון, וכל חבריה, וכל החברים, ונשתתחו לפניו, לפני מי? לפני רבי שמעון. בכו ואמרו, אלמלא לא באנו אלא לשמוע זה, דיי. אולי הפירוש הוא, אלמלא לא באנו בכלל לזה העולם, אלא לשמוע את זה, דיי. הרי זה דברים מופלאים. אנחנו רוצים לגעת בקצה של הקצה, רק באמת בהרגשה הפשוטה. אלה פירושו דבר מאוד מוגדר. אם אני אומר על משהו זה, זאת אומרת שאני יכול להצביע עליו. אם אני אומר אלה, אני לא רק יכול להצביע על משהו, אלא אני יכול להצביע על משהו ועל עוד משהו, אני יכול גם להבדיל בין שניהם, נכון? להגיד זה פה וזה פה וזה פה, וביחד זה אלה. מי? זה האין סוף שהוא תמיד האין סוף. מי כלוקי? מי כאדוני? מי זה הנקודה הזאת שהיא בכלל קיימת ולא קיימת? זה בכלל מחשבה. מי זו מחשבה כל כך עמוקה, כל כך אינסופית? אין לך יכולת להגדיר את זה. מי? אתם יודעים מה זה אלוקים? זה שמי השתתף עם אלה. ועכשיו האלוקים מופיע אליי בהמון המון צורות שאני יכול לגעת בהן. בכוכבים, בשמיים, בשמש, בירח, באדם, באדמה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לדעת אותו. אתם יודעים איך יודעים את השם? זה פילי פלאות, איך אפשר לדעת? הרמב״ם היה מדען גדול מאוד. כשהרמב״ם כותב את ספר המדע, זה לא the book of the science. ספר המדע זה לדעת את השם. זה פילי פלאות. אתם יודעים מה הגדרת הרמב״ם לדעת את השם? לדעת ולדעת 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 שלעולם לא תוכל לדעת שום דבר. ולהמשיך לדעת ולדעת ולדעת. אז מה המצווה לדעת? המצווה היא לפגוש את אלה. כדי שהאלוה לא יהיה איזו נקודה פילוסופית שלא קשורה לחיים. זוכרים את מלך הכוזרים שמחפש תשובה לחיים שלו? כי יש לו מלאך שנגלה אליו בחלום ואומר לו, כוונתך רצויה, אדוני המלך, אבל מעשיך אינם רצויים, ויש לחיים איזה מעשה חיובי. והוא הולך אל הפילוסוף, והוא שואל אותו מה לעשות, והפילוסוף אומר לו, לך לפסיכולוג לגבי החלומות, ולך לאיזה רופא לגבי המעשים. את האלוה לא מעניינים מעשים שלך. זה הכל פילוסופיה. אבל הוא מרגיש שזה לא יכול להיות החיים. כי החיים זה לא פילוסופיה. הוא מרגיש שהוא מחפש הגדרות שאיתן הוא יכול להמשיך במרוץ אל האין סוף ברוך הוא. הוא רוצה יש פלאי פלאי פלאות. הוא רוצה יש, הוא רוצה ישים, הוא רוצה ישויות שלעולם לא יפריעו לו לזכור שאין עוד מלבדו. שלעולם לא תוכל להגדיר, ולעולם לא תוכל לגעת, ולעולם לא תוכל לממש. אבל יש לך את האפשרויות לגעת באלה. שומעים מה זה אלה? ומי? אתם יודעים מה קרה לאנשי חטא העגל? הם לא ידעו מה קרה למשה. פתאום השכל שלי מאבד את השלטון. ואני לא מוכן לדבר כזה. יש גבול, השכל שלי פתאום הוא חסר שליטה. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ואם אני, פרופסור איקס, לא ידעתי, סימן שאין. איך יכול להיות שיש, אם לא ידענו? אם יש, אני את מוטט. מה, אני ממש צינור של הקדוש ברוך הוא, אני חייב לדעת, להרגיש, להחזיק. אז הם באו אל אהרון ואמרו לו, קום עשה לנו אלוהים. בהתחלה הם רצו אלה ומי, הם רצו איזה אינסוף. אבל מהר מאוד הם טעו בטעות של העבודה הזרה והפכו את האלוהים הזה לאלה. ונגעו בו, ונמשו אותו, ולאט לאט עבדו את עצמם. כי הם היו חייבים להגדיר ולגעת. דרך אגב, אתם יודעים איפה אליהו הנביא גילה את זה לרבי שמעון בר יוחאי? אגב, אליה זה השם היחיד בעברית שכולו שם השם. אליה. הכל הכל. אין אותיות נוספות. יהודה יש י' כ' ו' כ', אבל יש גם ד'. אליה. אליהו, כ' ו', אין. הכל, הכל, שם השם אחד. הופעות של שם השם. הוא פורח וחוזר. אליה הנביא גילה את זה לרבי שמעון בר יוחאי על חוף הים. כמה פעמים דיברנו על הים. איך אומרים חז"ל? מה נשתנתה תחלת? נכון? התחלת של הציצית מכל הצבעים שיש, זוכרים? מה מיוחד בתחלת? שהתחלת מה? שהתחלת דומה לים. והים לרקיע. והרקיע לכיסא הכבוד. הים, תסתכל עליו, הוא אין סוף, הוא אין סוף. אבל כשאתה על חוף הים, זה פילי פלאות, אתה הרי על הסוף. זאת אומרת שיש סוף. אתה עכשיו על סוף הים, אגב אלה קמי סוף. אתה על הסוף של הים. אתה מסתכל ורואה איזה אין סוף רחוק רחוק. ומה דרך אגב גורם פה לים להגיע לסוף? מה, איזה מבנה אדיר של גדר הפרדה שמישהו המציא? או כמה גרגרי חול? דרך אגב לא יותר גרגרים ממה שיש 100 מטר בפנים. אז מה קרה? מישהו אמר לים, עד פה תבוא. זהו. ואתה עומד על חוף הים, עמדתם פעם בראש הנקרא, ראיתם את זה? ושואל את עצמך, רגע, ואם הוא ממשיך עכשיו, מה יקרה? הרי אין בעיה לים להמשיך עוד כמה קילומטר. הרי כל סיפור הבריאה הוא איך אמרו לים, די, זהו, נגמר. ים זה דבר מדהים. הירושלמים אוהבים לדבר על ים, כי אין להם. ים זה דבר פילי פלאות. זה לעמוד על החוף, זה אולי המקום הכי מפחיד שיש בעולם, באופן ההגיוני. זה הדבר הכי מרגיע שיש. מתקות. משרוקית. איזה שקט, איזה שלווה. אני חושב פסיכולוגית שהשלווה נמצאת על חוף הים מסיבה פשוטה. זה המקום הכי יחיד שאדם באמת יכול להבין שהוא כזה קטן לעומת האינסוף. וכשהוא מפסיק להיות מנופח, והוא יודע שתחום ההתמחות שלו מסתיים במתקות. הוא יכול לחשוב אינסוף, אבל הוא גרגרי חול שתוך שתי שניות יכולות לא להיות פה. אם מישהו יחליט שהוא לא פה, הוא יכול עכשיו לגמור. זה נורא מפחיד. וזה הכי מרגיע, תראו כמה מרגיע ליד היום. כי מי שיש לו מי, ויש לו פה את האלה, ויש לו את שניהם ביחד, בעברית של היום אומרים, יש לו אלוקים. וזה מאוד מרגיע שיש אלוקים. צריך להבין את זה לעומק העומקים. אתם יודעים מה היה חטא העבודה הזרה? חטא העבודה הזרה היה שאמרו, אם הקדוש ברוך הוא שיבח את הכוכב הזה, אז לכוכב הזה יש משמעות. אתם יודעים מה אומרת אמונה באל אחד? אין שום דבר בעולם שיש לו משמעות. רק האין סוף יש לו משמעות. כי כל מה שיש בעולם, יש לו סוף. חוץ מלמשמעות. ואתה האדם, תפקידך הוא לקחת כל מיני דברים סופיים ולתת להם שמות. ואז יהיה לכל הדברים הסופיים בעולם שם. לכן אדוני נבראת בסוף הבריאה, ביום השישי ככה, בחצי השני, אחרי שאר החיות. א', כדי להגיד לך שהקדוש ברוך הוא הצליח לברוא את העסק בלעדיך, תראה, ממש מעניין. הסתדרו בלעדיך, לא רע. ב', כדי לומר לך שיש עכשיו אפשרות נוספת, אחת משתיים. נניח שתהיה מאוד מאוד חם. אתה תהיה יותר חם מהשמש שנבראה ביום הרביעי? נניח שתהיה מאוד 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 חזק. תהיה יותר חזק מהאריה. נניח שתשאג. תשאג יותר בכל ממנו. אתה יודע מה? אתה יכול לעשות דבר אחד. לתת לכל ששת הימים האלה את השבת. ולתת את השבת לכל ששת הימים. קח את כל האלה ותן להם את המי. אבל עומק על עומק. כוחו של האדם, תשמעו טוב את המילה אדם, אדם בשונה מאנוש. כוחו של האדם, למה נקרא האדם אדם? זה דבר מדהים, למה הוא נקרא אדם? דיברנו על זה יותר מפעם. למה הוא נקרא אדם? תמיד חשבתי, וזאת לא טעות, שאדם נקרא אדם על שם המילה אדמה. אני מסכים עם זה, עם עצמי חלקית בלבד. לא הגיוני לי שאדם נקרא רק על שם המילה אדמה. כי אם האדם נוצר מן האדמה ומן השמיים, נכון? ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, אז היה צריך לקרוא לו שמיים לפחות, או חצי חצי לפחות שיקראו לו. השמיים, או אדמיים, משהו יותר מאדמה, לא? לא מעין. או אם הוא נברא נשמת חיים מן השמיים, שהיה לקרוא לו נשמה. למה אדם על שם האדמה? תסתכלו בפרק ה' במקור 2, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אדם נקרא אדם על שם זה שהוא דומה. אדם נקרא אדם על שם זה שכל ימיו יש לו כוח דמיוני. לא השכל עושה את האדם למה שהוא אדם. הקומפיוטר שלי יותר חכם ממני. כוח הדמיון של האדם יכול להוביל אותו הכי למטה שיש בעולם. אנחנו יודעים לאן מוביל דמיון שלילי? אנחנו יודעים איך האדם לא יכול לחיות בדמיון? לאן יכול לבוא אדם מטורף בדמיונות שלו? יבשות שלמות יודעים. העם שלנו ראשון שיודע. לאיזה מפילות אישיות, יצריות, אתה נופל כשהדמיון שולט עליך? נו, אז השכל עוזר מספיק או לא? לא, לי לפחות. אבל בוא תחשוב על הדמיון מהכיוון ההפוך עכשיו. אתה יודע לאן אתה יכול להגיע עם הדמיון שלך? אתה בדמות אלוקים. יש נבואה בלי דמיון. האמת, האמת, האמת. לא הדמיון הוא החלק הכי חשוב בהבנה שלך. זאת אומרת, השכל אומר לי שפה יש כוס. אבל רק הדמיון שלי יכול לקחת את זה ועוד משהו ולראות מה עושים עם שניהם ביחד. רק הדמיון שלי יכול להבין דבר מתוך דבר ולדמיין ולהוסיף ולהמשיך. עם הדמיון הזה אני יכול לבנות עולמות. נכון, גם להרוס אותם. לכן האדם נקרא אדם. כי הוא יכול לבנות את העולם ויכול להרוס אותו. זאת בדיוק הסיבה. כי הוא בקלות נמשל כבהמות נדמו, או אדמה לעליון. תחליט אתה. אתה יכול להידמות לכאן ויכול להידמות לכאן. איך אומר הרמב"ן? חייב להגיד אותו. הרמב"ן אומר, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הזכרתי השבוע, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אומר הרמב"ן, מדהים, למי נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למלאכים. טוב, אבל זה לא פשט. כי הרי הוא לא אומר למלאכים בוא נעשה יחד, אלא הוא כאילו שואל אותם לשון ענווה, נו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כך רש"י מסביר. אומר הרמב"ן, מה פתאום? ביום השישי מסיים הקדוש ברוך הוא לברוא את כל הבריאה כבר. ואז, אחרי שהוא בנה, ברא כבר את החיות, ואת התנינים, ואת כולם. הוא פונה אל כולם ואומר להם, תגידו, לכולם, לכל הבריאה, לכל הברואים. הוא אומר להם, עכשיו נעשה יחד אדם בצלמנו כדמותנו. הוא הכי דומה לחיות והכי דומה לי. הוא הכי דומה לאפר והכי דומה לי. עכשיו נעשה אותו בצלמנו כדמותנו. זה פלאי פלאות. האדם נברא מכל הכוחות יחד. יש לו היכולת להגיע למקום הכי גבוה. לעניות דעתי, אגב, אז הוכל לקרוא בשם השם. לא יכול להיות שאז התחילו לקרוא בשם השם מבחינת הפשט. יודעים למה? מה ייחודו של האדם בבריאה? שהוא נברא? זו טעות. מה ייחודו של האדם? הנה האדם נברא, מיד בפרק א'. האדם נברא, מה קורה? מקור שש. מקור שש. ויאמר, או אולי אפילו מקור שבע, כי הוא בא לפני המקור השישי. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים, ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו. מי שיגיד שייחודו של האדם זה פרו ורבו, לא נכון, כי זה נאמר גם לחיות. אז מה ייחודו של האדם? בוא נסתכל. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מקור שש, וירדו בדגת הים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. ויברך אותם אלוהים, איזו מילה מופיעה פה עכשיו? מה? ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם. אתם יודעים מה ייחודו של האדם? שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ייחודו הוא לא פרו ורבו, זה יש לצפרדע יותר טוב מלאדם. ייחודו הוא לא גופו ולא שכלו. ייחודו הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא מדבר איתו. עכשיו נברא היצור שמדבר עם פה כמו החיה, עם הקדוש ברוך הוא עם כל הרוח. לראשונה בעולם נברא נביא. נברא מישהו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו פרו ורבו. איזה הבדל. החיות נבראות, אז מברך אותם האלוהים לאמור פרו ורבו. לאמור למי? לעולם. אבל כשנברא האדם, אז ויברך אותם אלוהים ויאמר להם פרו ורבו. האדם דובר עם הקדוש ברוך הוא. האדם יש לו את כל הכוחות התחתוניים, יש לו את הכוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא בדמות אלוקים, והוא בדמותינו כצלמים. יש לו מערכת עיכול, ומערכת הפרשה, ומערכת גופנית, ומערכות מערכות. כבעל חיים משוכלל, אגב, אם דמיונו יוביל אותו למטה, הוא לא יהיה בעל חיים, הוא יגיע הרבה יותר נמוך מבעלי החיים. כי הכלים השכליים שלו יכולים להפיל אותו להרבה יותר נמוך מכל בעלי החיים ביחד. דמיון מטורף אחד של רוצח יכול להחריב עולם שלם. דמיון מיני מטורף אחד של אדם, כמו כולנו, הוא נטול כל הגבלות. של החיות יש הגבלות. האלוקים ברא את התנינים למינם ואת החיה למינה, ואף פעם החתול לא מחפש כלב, כי הוא חתול. הוא גם לא שואף לחפש כלב. והשמש אף פעם לא מנסה לעשות קורס הסבה להיות ירח. היא מסודרת. והכלב אף פעם לא שותה קולה, כי לא מפריע לו המים. והוא לא מדמיין מה יקרה אם המים פתאום יקפצו וזה יהיה שחור. טוב לו עם המים. אבל לכן הוא גם אף פעם לא יוכל לעשות מהמים האלה הצלת עולם. הפרורבו של הכלב לא פחות טוב משלי. אבל אף כלב לא מדמיין את עצמו יושב עם הנינים שלו ומספר להם סיפור. לא כי אין לו פרורבו, אלא כי אין לו דמות. אתם מבינים מה קרה לאדם שהפסיק להיות אדם ונהיה אנוש? כשהוא נהיה אנוש, הוא פתאום איבד את המי והתחיל להסתפק באלה. כשהוא איבד את המי והתחיל להסתפק באלה, שהוא ראה משהו ואמר, הבנתי, תפסתי, יש, זה מספיק, זה הכל. הוא איבד את הכוח שלו להיות דבק באינסוף. תפקידו של האדם של בראשית הוא להיות דבק באלוקים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. איך אפשר להיות דביקים באלוקים? אני מבין איך אפשר להדביק עץ לעץ, אבל איך אפשר להיות דבק באלוקים? זה פלאי פלאות. דביקות היא תמיד, תמיד, משהו הכי פיזי באינסוף. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. למה הוא דבק באשתו? כי פיזית עכשיו נפגשו פה זכר ונקבה. דביקות כזאת מחזיקה בדיוק כמו אצל חתול. שתי דקות וזה נגמר. או שהוא דבק. מה זה אתם הדביקים? מה זה להיות דבק בעם? איך כתוב שם אצל רות? ורות, מה? דבקה, דבקה בה בנעמי. איך דביקים? היא אומרת לנעמי, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי, ואשר תמות ימות, שם מקבר. יש לנו נצח, אבל זה לא נצח פילוסופי של מי, יש אלה. אני נוגעת בך, אני הולכת איתך עכשיו לבית לחם, אני מקבל את תרי"ג מצוות. איש ואישה זה לא דביקות פילוסופית אפלטונית. אצל אפלטון זה יכול להיות. זה דביקות פיזית. אם תמנע ממני את הפיזיות, אין שום טעם לדביקות האינסופית. אבל כמה מסוכנת הפיזיות אם היא תוביל את האינסופיות להיות לא קיימת פתאום. האלה יכול לנצח את עמי. ואז קוראים לזה עבודה זרה. עבודה זרה זה כמו אישה זרה. עבודה זרה זה כמו כל דבר זר. עבודה זרה שבמקום להיות דבק, אתה נתפס בחפץ זר. ונותן משמעות לחפץ, לאלה. ולא לאלה ולמי ביחד. הם פילי פלאות. את זה מגלה אליהו הנביא לרבי שמעון על חוף הים. אדם הוא יצור אדמתי שכל הזמן מדמה. הוא הכי תכלס. אתם יודעים איך רוצים להגיד למישהו אל תרחף, תדבר במציאות? אומרים לו על הקרקע. הוא מהאדמה. והוא מדמה. והוא מדמיין. הוא בטל כל הזמן לאיזה אין סוף אם הוא אדם. כשהוא נהיה אנוש, ופתאום הוא דבר בפני עצמו, הוא אישיות. הוא נהיה אנוש. ואז מתחילה הטעות הגדולה של העבודה זרה בעולם. ואז נעלם המי ומגיע האלה. ואז נוצר עולם של תוהו. עולם שיש בו כל כך הרבה אלה שמאבדים בו את הטעם, שמאבדים בו את המי, שמאבדים בו את מה שהוא האין סוף שצריך להדביק אותך. כאשר זה נוצר, מתחיל העולם את 2000 שנות התוהו שלו. נדמה לי שמלמעלה, מלמעלה, מלמעלה, זה סיפור ימי אנוש. 2000 שנה יצעד עולם שלם בנתיבי תוהו. בתוהו לא דרך. והוא יכול להמשיך לצעוד בנתיבי התוהו, גם בעולם מאוד מאוד מודרני. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מי ברא את אלה? וכשהוא נתן לנו את הכוח להגיע דרך האלה למי? הוא ידע את הסכנה. הוא ידע שמה שיבטיח עולם, שימשיך בו את האדם להיות אדם. זה רק אם לאדם הזה תהיה כל הזמן את המשמעות של האין סוף, בתוך הסוף, כל כך דומיננטי בעולם. פרשות בראשית ונוח הן אין סוף ניסיונות לברוח מזה. עד שמגיעים אל האדם שמנסה להחזיר לעולם, אל האלה, את המי. בסוף פרשת נוח, בתחילת לך לך ולאברהם, ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.